שמות המעניין פה במדבר, ובסופו של דבר הגענו להסבר הסופי של המדבר, וראינו שיש כאן שני תיאורים שהם עומדים כל אחד בפני עצמו, ואין צורך לפרש אחד על סמך האחר. בספר במדבר מתואר ההיבט של ציווי הקדוש ברוך הוא, ואילו כאן משה מתאר את ההיבט של בקשת העם, ושני הדברים היו. הרמב"ן אפילו נוטה לומר שיכול להיות שהמטרות של שתי היוזמות הללו היו שונות, ובעיקר מה שניסיתי לומר זה שלא במקרה משה מבקש לתאר פה את ההיבט של בקשת העם, כיוון שהוא נמצא פה במסגרת תוכחה, אז הוא רוצה למנוע, כמו שאומר רמב"ן, טענה שמה העם יאמרו, אנחנו נכשלנו במה שאתה או מה שהקדוש ברוך הוא יזם, אז אנחנו לא אשמים. אז ברגע שהוא מראה להם שהיוזמה הייתה שלהם, אז אין להם טענה כנגד העובדה שהם נכשלו. טוב, אלה הם הדברים שראינו, ואני רוצה להוסיף כמה פרטים כדי להשלים את התמונה. אני רוצה לדבר קצת על על הלשון של דברי משה. דברי משה בפסוק כ"ט, ואמר עליכם לא תרצון לא תירון מהם, ולא אביתם, ואמר עליכם לא תרצון לא תירון מהם, השם אלוהיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם בכל אשר עשה איתכם במצרים מעיניכם. ובמדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוהיך אשר יצא איש אל בנו בכל הדרך אשר הלכתם עמכם עד המקום הזה, הדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, הולך לתכם בדרך לתור לכם מקום לחנוכם לאש לילה, לרוכם בדרך שתקומה ובאמן יומן. זוהי תגובת משה. משה משתדל להגיב לדברי העם, הטוען, לאן אנחנו עולים, אחינו אימץ לדברנו. אז הוא אומר להם, איך ייתכן? לאור מאורעות העבר, לא הייתה לכם שום סיבה ואין לכם שום סיבה לפקפק ביכולת הניצחון על האמורי. זה באופן כללי. עכשיו באופן יותר מפורט, הוא פותח במשפט כללי, לא תרצון, לא תירון מהם. אחר כך מביא את הטירונים. מהם הטירונים? טירון ראשון זה על מצרים, פסוק למד. השם אלוהיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם. כל אשר עשה אתכם במצרים מעיניכם. זה טירון אחד. הטירון השני זה מה שהיה אחר כך במדבר. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, אשר יצא איש אל בנו בכל הדרך שהלכתם עד בוכם על המקום הזה. אלה שני הטירונים, מצרים והמדבר. ועל רקע מצרים והמדבר, הייתם צריכים להאמין שגם השלב השלישי, דהיינו ירושת הארץ, תעשה בסיועו של הקדוש ברוך הוא בהצלחה יתרה. אבל במקום זה, ובדבר הזה, אינכם מאמינים השם אלוהיכם. אז יש כאן שלושה דברים, יש מצרים, מדבר והדבר הזה. מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה הכניסה לארץ. לאור שתי החוליות הקודמות, היה מן הראוי שתאמינו גם להצלחת החוליה השלישית. ואם אתם לא מאמינים בדבר הזה, אז זה מטיל צל, ומעורר ספקות, האם בכלל האמנתם ששני הדברים הקודמים היו במעורבותו של הקדוש ברוך הוא. מה שלא כל כך ברור זה שבפסוק למד ג' משה חוזר עוד פעם ככל הנראה לתקופת המדבר. לאחר שהוא אומר בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, הוא מתאר מי הוא השם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנוכם באש לילה, לראותכם בדרך שתקחו בה בענן יומם. הלא זה לכאורה חוזר על פסוק למד א', דהיינו על המדבר אשר ראית אשר נשאך השם אשר יצא עמנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה. מדובר שם על הדרך, אין יותר, יש או מצרים או הדרך, אין משהו שלישי, לא הייתה עוד תחנה. אז מה מוסיף פסוק למד ג'? הוא חוזר עוד פעם על שלב ההליכה. שלב ההליכה היה מי היצא ממצרים עד כאן. למה חוזר עוד פעם משה לתאר את השלב הזה? זו בעצם השאלה. כדאי לשים לב שמשה צריך להתמודד עם שתי טענות של העם. העם טוען את הטענה הברורה, אחינו אמס לדרמנו למור, העם גדול נורא ממנו, ערים גדולות וצורות בשמיים, וגם בני ענקים היינו שם. אז יש חשש שמה הם לא יצליחו, או ביטחון שהם לא יצליחו. אבל לפני כן הם טוענים עוד טיעון. פסוק כ"ז, ותרגנו בהליכים ותאמרו בשנאת השם אותנו, הוציאנו מהמצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כלומר, הם בעצם כבר מקדימים רפואה למכה. אם אתם אומרים שאין יכולת בקדוש ברוך הוא לכבוש את האמורי, לנצח את האמורי, אז למה הוא הוציא אותנו? זאת אומרת, יש להם כאילו קושיה פנימית. הקדוש ברוך הוא לא ידע מה עומד להיות בהמשך. אז אם הוא ידע שהוא לא יכול להתמודד עם האמורי, למה הוא הוציא אותנו? יש להם תשובה. מה התשובה? בשנאת השם אותנו, הוצאנו מיד מצרים, יצאנו אותנו מיד האמורים. אז זה שם גם הסבר לעניין הזה. מה ההסבר? התחילה, הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו, אלא בשביל להפיל אותנו אחרי זה ביד האמורים. כך הם מסבירים את ההתרחשויות. ומשה צריך להתמודד עם הטענות הללו. אילו הייתה רק הטענה של ערים גדולות וצורות בשמיים, אז הוא אומר להם את פסוק למד. השם אלוהיכם, ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם. לא תעשו טיעון מהם. למה? יש תקדים. אולי התקדים הוא לא זהה, אולי זה נכון שהאמורי הם הרבה יותר חזקים ממצרים, ובכל זאת יש תקדים. אבל העם הלא הסביר שהיציאה ממצרים הייתה לה מטרה שלילית. בשנאת השם אותנו, עושה לנו את מצרים, יותר יותר ידברי להשמידנו. ככל הנראה כנגד זה בפסוק למד א', במדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר יסייש את בנו. וכל הדרך אשר הלכתם, אנחנו הולכים עד המקום הזה. כלומר, איזה פן של המדבר מודגש כאן? כאן מודגש נשיאת הקדוש ברוך הוא את ישראל, כאשר יישא איש את בנו. זה שונה מתיאור ההליכה בפסוק למד ג'. פסוק למד ג', הדגש על מה הוא? על ההולך לפניכם בדרך. ומה התפקיד של מי שהולך לפני? לתור לכם מקום, לראותכם בדרך, בענן יומם. זאת אומרת, משה מתאר כאן שני היבטים שונים של תקופת ההליכה. ההיבט האחד, הנשיאה, אשר נשאך השם אלוהיך כאשר יישא איש את בנו. ואני שואל את עצמי, מה המטרה של הדימוי הזה? מה הוא רוצה לומר בזה, אשר נשאך? כאשר יישא איש את בנו. מה שייך העניין של יישא איש את בנו לכאן? ונדמה לי, אני לא יכול לומר את זה בצורה ודאית, אבל כמדומני, שזה בא לענות על הטענה, לשנאת השם אותנו, מציאנו מארץ מצרים. לשנאת השם אותנו. צריך הרי למצוא התייחסות לטענה הזאת, ואני לא מוצא שום התייחסות חוץ מהמשפט הזה. במדבר אשר ראית, אשר נשאך השם אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו. כלומר, הדימוי הזה של איש נושא את בנו, הוא דימוי מובהק של אהבה. לא יכול להיות שאב נושא את בנו מפני שהוא שונא אותו. ולכן, יותר מאשר שמים פה את הדגש על גבורתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא לא באה פה לידי ביטוי, כי כדי שאיש יישא את בנו, מספיקה אהבה. ואילו כאן, ככל הנראה, הדגש הוא לא על גבורותיו, אלא על אהבתו. שזה כנגד בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. זה מה שיש בלמד א'. אבל מה שיש בלמד ג' זה עניין אחר. אחרי שהוא סיכם בדבר הזה, אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, לכאורה כאן היה צריך לעצור. אחרי שהוא הוכיח את כוחו במלחמה במצרים, ואת אהבתו בהליכה במדבר, לכאורה היה יכול לסכם בדבר הזה, אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, נגמר. אבל פסוק למד ג' ככל הנראה בא להוסיף את הנקודה הבאה. הלו, מה גרם לישראל לחשוב בשנאת השם אותנו, הוצאנו מצרים ותרד אותנו ביד האמורי? בגלל מה שאחינו אמרו לנו. אחינו אמרו לנו, אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו, עם גדול ורם וכו' וכו'. זאת אומרת, הדגש פה הוא על הדיווח של המרגלים. עכשיו, מה היה הניסוח של בקשת העם לשילוח מרגלים בפסוק כ"ב? נשלחה אנשים לפנינו. וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה. על המילים, את הדרך אשר נעלה בה, הם אומרים, אנה אנחנו עולים. אחינו ימאסו את לבבנו לאמור וכו'. כלומר, אלה שהלכו לפנינו, ששלחנו לפנינו, כדי שישיבו אותנו דבר על הדרך שנעלה בה, אומרים לנו שהיא לא תצלח. אומר להם משה, אתם בעצם החלפתם פה גורם בגורם. בדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם, ההולך לפניכם בדרך. אתם החלפתם את השם שהולך לפניכם עם האנשים ששלחתם לפניכם. נשלחו אנשים לפנינו, אבל אתם שוכחים שהשם אלוהיכם הוא ההולך לפניכם. לראותכם בדרך אשר תלכו בה. אתם שלחתם את המרגלים כדי שיאמרו לכם, מה יאמרו לכם? את הדרך אשר נעלה בה. אבל אתם שוכחים שעד עכשיו השם אלוהיכם הוא הולך לפניכם והוא מראה לכם את הדרך אשר תלכו בה. ואז בעצם אומר להם משה, לא הייתם צריכים להחליף את מי שבאמת הולך לפניכם במישהו אחר שהולך לפניכם או שכביכול הלך לפניכם. עכשיו, אני רוצה לומר, אין כאן, לעניות דעתי, ביקורת על עצם השליחות. אני לא חושב. אדרבה, משה אומר על עצם השליחות, והעיקר בעיניי הדבר. אני רוצה לומר, למרות ששמעתי גם פירושים אחרים, אני רוצה לומר שמשה לא מבקר בכל הקטע הזה את עצם בקשת השליחות, כי זה נראה לי קשה מאוד לומר את זה, כאשר הוא אומר על השליחות, והעיקר בעיניי הדבר. משה מבקר את המשקל שנתן עם ישראל לתשובת המרגלים ואת המסקנה. עצם העובדה שהם ביקשו לשלחה אנשים לפנינו, זה לא סותר את השם אלוהיכם הוא הולך לפניכם. מפני שיש שתי רמות. יש הרמה הרוחנית ויש הרמה המעשית. והן לא צריכות להיות סותרות זו את זו. והראיה הפשוטה ששתי הרמות לא חייבות לסתור זו את זו, היא מפרק למד א'. אם אתם תסתכלו רגע בפרק למד א', נאמר שם, בפסוק ג', השם אלוהיך, הוא עובר לפניך, הוא ישמין את הגויים האלה מפניך וירשתם. יהושע, הוא עובר לפניך, יושב דיבר השם. אז אתה להחליט, השם עובר לפניך, או יהושע עובר לפניך. ומשה לא מהסס לומר את שני המשפטים הללו, זה בצד זה. מדוע? מפני שנובע שני מישורים. השם עובר לפניך, בפועל יהושע עובר לפניך. אתה צריך להאמין שיהושע עובר לפניך כשליחו של השם שעובר לפניך. מתי מתחילה הבעיה? כאשר אתה מציב את שני המישורים הללו במסלול של התנגשות, אז בעצם מתחילה הבעיה. אז זה כאילו שאתה לוקח את אלה שהלכו לפניכם במקום השם שהולך לפניכם. כל זמן שמשה חשב שנשלחה אנשים לפנינו, זה לא בא במקום השם שהולך לפנינו, אלא רק כדי לגלגל את זה בדרך הנכונה, זה בסדר, והייתה בעיני הדבר, אדרבה. אבל ברגע שאותם אלה ששלחנו לפנינו, בשבילכם, הדיווח שלהם הוא בא במקום הקדוש ברוך הוא, מפני שהם כבר הולכים לפניכם, והתשובה שלהם על הדרך שנעלה בה, שהוראתה שאין לנו אפשרות לכבוש, מכחישה את העובדה שהשם אלוהיכם הוא הולך לפניכם, והוא זה שמראה לכם את הדרך אשר תלכו בה, פה מתחילה הבעיה. נמצא שבעצם פסוק למד ג' חוזר אמנם לתקופת המדבר, אבל מהיבט אחר. לא מן ההיבט של ביטוי האהבה אשר נשאחה כאשר ישא איש את בנו, אלא מההיבט של מי הוא באמת שהולך לפני עם ישראל, מי הוא באמת שמראה להם את הדרך. ובאמת אם תשימו לב, אף על פי שגם בלמד א' וגם בלמד ג' מוזכר את הדרך, למד א' כתוב בכל הדרך אשר הלכתיהם, וגם פה כתוב הולך לפניכם בדרך, אבל זה לא אותו דבר, מפני שפסוק למד א' השם לא הולך לפניכם בדרך, אלא הוא נושא אתכם בדרך. אז הדגש פה הוא על עצם הנסיעה. כמו שפסוק למד ג' הדגש הוא על ההליכה לפני. ולכן אני טוען שלמד א' בא לענות על בשנאת השם אותנו, עוד רגע, ולמד ג' בא לענות על אחינו המסות לבבנו, הם הולכים לפנינו, הם אומרים לנו מהי הדרך, וזה מפיל את רוחנו. על זה אומר להם משה שזה לא צריך כך להיות. עכשיו יכול להיות ששני המושגים הללו הן של אשר נשאך כאשר יישא איש את בנו והן ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום, הם בעצם לקוחים מספר במדבר, שני פרקים סמוכים י' וי' א'. פרק י' פסוק למד ג' נאמר ואהרון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. אז פה הדגש של ההליכה לפני לתור להם מנוחה, כמו שאצלנו כתוב לתור לכם מקום לחנותכם, זה ממש אותו לשון. אבל מיד אחרי זה בפרק י' א', משה אומר לקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי הליתי, כי תאמר עליי שאהו בחיקך כאשר ישא אומן את היונק. שם מדובר על הנסיעה, שהקדוש ברוך הוא בעצם נושא את העם, אבל משה חושב שזה מוטל עליו, הוא משתמש בביטוי כאשר ישא אומן את היונק. נדמה לי שהם שני המוטיבים שיש כאן, א', פסוק דמד א', אשר נשאך השם אלוהיך כאשר ישא איש את בנו, ב', ההולך לפניכם. שניהם היו במדבר, אבל שניהם הם היבטים שונים של ההליכה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל במדבר, כן.
מה המשמעות של הפן היותר אנושי,
ברגע שהוא קצת דז מהפן אלוקי,
אז הוא צריך
לעזור אותו
לגמרי.
מה
המשמעות של הפן הריאלי, הפן המעשי, ברגע שהוא קצת
סותר מהפן אלוקי, אז הוא... לא שהוא קצת סותר, שהוא מתנגש, תראה. זה כמו שאתה אומר, הבאתי את הדוגמה מפרק למד א', השם אלוהיך הוא עובר לפניך, יהושע הוא עובר לפניך. אין סתירה. מה זה אין סתירה? מדוע אין סתירה? מפני שאתה צריך להאמין שההנחיה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, והיא מתגלגלת בין תורות יהושע. עכשיו, מה נגבי כאן? אתה אומר, ישלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את הארץ, וישאירו אותנו לדבר את הדרך שאין עליהם, ואת הערים אשר נבוא עליהם. כמו שהסברנו בשם... אתה יכול לשאול שאלה פשוטה, למה ואיתם בעיניי הדבר? נתחיל מזה, אני חושב שכבר הזכרנו את זה פעם שעברה, אבל אומר את זה שוב. מה פירוש ואיתם בעיניי הדבר? האם משה לא ראה בדבר הזה ביטוי לעצמאות שהיא לא מתחשבת בגורם האלוקי? כנראה שלא. מדוע? כי כמו שפרש את זה רמב"ן, אני חושב בצדק, משה הבין שכל הריגול נועד כדי למצוא את הדרכים הנכונות להביא לידי ביטוי את ההבטחה המובטחת, ההצלחה המובטחת בראש. זה לא נקרא שזה עומד בסתירה. ההליכה של הקדוש ברוך הוא לפני פירושה ההבטחה בדרך להצליח, ושילוח האנשים לפני זה כדי שיתבו להם במסגרת ההחלטה שאנחנו עולים. כשיהיה בסוף ניצחון, אתם צריכים להתבוא אותנו את הדרך המתאימה לצורך העניין. ברגע שאתה לוקח את דברי האנשים הללו, ומגיע מהם למסקנה שעדיף לא לעלות, כדי שלא נצליח, אז הם לא באים להטפות לך את הדרך, אלא הם בעצם מבטלים את הדרך. זה לפי דעתי נקרא שזה עומד במישור מתנגש עם הקדוש ברוך הוא. מישור שהוא לא מתנגש זה שההליכה בכל מקרה, על הרש בכל מקרה, האמונה בהצלחה בכל מקרה, והבדיקה היא רק של הדרך המתאימה להוציא את זה לפועל. ברגע שהבדיקה הפכה להיות לדבר שהוא בא לקבוע אם לעלות עם לב, ואם תהיה הצלחה עם לב, זה לפי דעתי מוביל את זה למישור מתנגש, וכנגד זה משה יוצא, ככה נראים, כן. נכון מאוד, הפסוק למד אומר השם אלוהיכם בפתיחה, ואולי גם כדאי להגיד, אתה מנסוח את זה כשאלה, אני בינתיים עכשיו עצמי אומר שאז אנחנו גם מקבלים מסגרת. דברי משה פתחו, השם אלוהיכם הולך לפניכם, והם מסיימים בצירוף של המדבט המדגימל, אינכם מאמינים בהשם אלוהיכם הולך לפניכם. הביטוי הזה נמצא בשניהם ומשמש מעין מסגרת, השם אלוהיכם הולך לפניכם. אבל יש הבדל, בפסוק למד, השם אלוהיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם, זה נאמר לעתיד. ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם, עכשיו מתחילות ההוכחות. אבל ההוכחה כאן היא רק הוכחה של לחימה. היא לא הוכחה של הליכה לפני, במצרים לא הייתה הליכה לפני. השם אלוהיכם הולך לכם, הוא ילחם לכם בעתיד. ככל אשר עשה איתכם, מה עשה איתכם? לא הלך לפניכם, אלא ככל אשר נלחם לכם. הסיום חוזר לפתיחה, אבל מפרט אותה. ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לערותכם. כאן מדברים על ההליכה לפני במסגרת של קביעת הדרך. וזה עומד בדיוק בניגוד למטרת המרגלים, ישיבו אותנו דבר את הדרך שנעלה בה. המטרה של המרגלים הייתה ללכת לפנינו כדי להתוות לנו את הדרך, וזה עומד בדיוק מול התפקיד של הקדוש ברוך הוא, שעד עכשיו הלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחלותכם. בפסוק למד רק נזכרה עצם העובדה שהשם אלוהיכם הולך לפניכם, זה נכון, אבל היא לא נזכרה באופן מלא, היא רק נזכרה כפתיחה. הביטוי המלא שלה הוא בא רק בפסוק למד ג', כן.
אתה לא מבין מה ההסבר פה של שהוא
סוחב, נושא את העם כמו
בנים לאהבתו, הרי אם אתה אומר באמת שהקדוש
ברוך הוא מביא את העם
לארץ
ישראל בשביל להרוג
אותם, זה לא מוכרח
לשום
דבר,
בסדר, מתנהג אליי, אתם מתבררים, אתם מביאים את הארץ, באמת הורג
אותי, מה...
לא, אי אפשר, אבל... תראה, הדימוי הוא סוחב יחד איתו את כל המטען שיש בתוך הדימוי. הלא אפשר לקחת ואפשר לקחת. אם יש שנאה, והשנאה היא, אני מוציא אותך ממצרים ומוליך אותך במדבר כדי להפיל אותך בארץ, אז מה שנצרח כדי להביא אותך זה רק להביא אותך לשם. איך להביא אותך לשם? זה כבר שאלה אחרת. העיקר זה להביא אותך. השנאה, אם הייתה שנאה, אז דרך ההבאה לא הייתה צריכה להיות כמו שאיש נושא את בנו. הייתה צריכה אולי להיות כמו שאדם נושא את, לוקח את עבדו על כוחו להפיל אותו, כמו שאדם מפתה אותו. הדימוי של איש
שנושא... כן, אבל כמובן שהעונש והמכה יותר גדולה כאשר אתה כאילו מתנהג אליו יפה, ובסוף אתה...
בסדר, אבל אתה צריך בכל אופן להבין את הדימוי. אי אפשר פה להתעלם מן הדימוי. כלומר, כשאתה רוצה לדעת האם יש רגש אב, הרגש אב אי אפשר לזייף. אתה יכול לזייף את המטרה. אתה מוליך מישהו, הוא חושב שאתה מוליך אותו בשביל דבר טוב, ברגע שאתה מוליך אותו בשביל דבר רע. אתה יכול גם אולי לפנק אותו כדי להטעות אותו, אבל רגש אהבה אי אפשר לזייף, ככה אני יכול להיות מבין. והדימוי של כאשר יישא איש את בנו, אומר משה אומר לישראל שאם אתם תזכרו בתקופת המדבר, אתם תוכלו לראות שלא היה פה רגש של זיוף, מפני שהפעולות הזכירו ממש אדם שנושא את בנו, וכמו שאדם לא יכול לזהות רגשות שהוא נושא בנו, ככה אם תסתכלו בגופם של דברים, לא רק בצורה הכללית שלהם, שהייתה פה הליכה והתגברות, כי אני יכול להגיד כמו שאמרת, הקדוש ברוך הוא הוביל אותם במדבר, כדי שיתלו. אבל אם אופי ההליכה היה רצוף ביטויים של אהבה כמו שאדם נושא את בנו, ממילא זה לא יכול להיות הוצאה של שנאה, וזה כמובן תלוי ברגשות שהדימוי הזה מעורר בהם. אי אפשר להוכיח את זה, משה לא מוכיח את זה, משה משתמש בדימוי, והוא מאמין שהדימוי הזה יעורר בעיני העם את החוויה שהייתה להם אותה תקופה, ואת הרגשות שהתעוררו בהם. אני חוזר למה שאמרתי קודם, נדמה לי שביטויי אהבה זה דבר שקשה מאוד לזייף אותו. כן.
איזה מדיון יש בטיון כזה? אני רוצה אותם מצרים שישו לכם בארץ. אולי יש אותם מצרים,
נשאו לכם שם. שמה, מי אמר שיושמדו שם? הם לא... בכל אופן זה מה שהם אומרים. אז אני כך צריך להסביר את ההיגיון שלהם. ההיגיון כתוב. בשנאת השם אותנו, מוציאנו מארץ מצרים, נתן אותנו מיד האמורים. עכשיו, אם אתה שואל על ההיגיון, זה לא קושי על מה שאנחנו אומרים, זה קושי על הפסוק. עכשיו, אני לא רואה את זה כקושי החמורה. מי אמר שבמצרים הם היו מושמדים? אדרבה, הם בעצמם אומרים כמה וכמה פעמים שהם רוצים לחזור למצרים, ושלפנו ארציר הבשר, ואוכל ללחם לסובה, ובמובן זה ששם פרנס הצעה מפרחם מסביר שהם לא שיקרו באופן מובהר, הם רק ניפחו את המציאות, אבל לא הפכו אותה על פניה. מה זאת אומרת? לעבד יש דבר אחד מובטח, וזה שרבו ייתן לו את המזונות המינימלית כדי שהוא יוכל להמשיך לעבוד. אז דווקא הקיום של העבד כן מובטח. ובאמת לא מצאנו במצרים שום ביטוי, לא זכרו לי כרגע, שהמצרים התכוונו להשמיד אותם, הם התכוונו למנוע מהם ריבוי. הם התכוונו להעביד אותם בפרך, אבל המטרה בסופו של דבר הייתה להעביד אותם. אבל דווקא האינטרס של העבדה, הוא מייצר את האינטרס הנגדי להבטיח את הקיום. אז שם לא הייתה השמדה, לכן אני חושב שבהחלט הם יכולים לטעון טענה כזאת. טוב, זו נקודה אחת שרציתי להבהיר בקשר לעניין הזה. נקודה שנייה שאני רוצה להבהיר זה בתגובת הקדוש ברוך הוא. כבר נדמה לי דיברתי על כך ואני רוצה להרחיב קצת את הדיבור הזה. מה מגיב הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא מגיב בפסוקים למדה עד למתת. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה וכולי וכולי. עכשיו נדמה לי שאמרתי ואני רוצה לחזור ולהבהיר את העניין, אם לא אמרתי אני אומר את זה כעת. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הדבר שנשבעתי לתת לאבותיכם, זולתי קנה בן יפונה הוא יראה לה ולא ייתן את הארץ שדרך בה ולבנה ויען אשר מילא אחרי השם. גם בי התענף השם זה כבר דיבור חדש. כלומר פה כבר משה מתערב, נכון? זה כבר לא דברי הקדוש ברוך הוא. אחרי המילה למור של סוף פסוק למדלת מצוטטים דברי הקדוש ברוך הוא בפסוקים למדהי למדבר, אבל פסוק למדזיים נגמר הציטוט. גם בי התענף השם ילחם למור נקודתיים, עכשיו יבוא ציטוט שני. אבל איפה הוא נמשך הציטוט הזה? גם אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שם, אותו חזק כי הוא ימחננה את ישראל. עכשיו פסוק למדת, דיברנו על זה, המשך של מהו? דיברנו על זה, המשך של מהו? לא סביר שהוא המשך של למד זין למד חד, כי למד זין למד חד מדברים במישור האישי, אתה לא תבוא, יהושע יבוא. מה שייך לבכם? תבכם. תבכם הוא המשך של למד, למד ה' למד בר. צריך לקרוא את זה כך, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הדבר שנשבעתי לתת לעבודכם, זול עתיק, הלב ונפונה הוא הנה ולא ייתן את הארץ שדרך בעל מנה הרי על השם ידי אחרי השם. ותבכם, שאמרתם לבדג'י, ובכם, אשר לא ידעו היום טוב ורע, הם לא יבואו שמה ולהם יתנה והם ירשו. ואת מעמידים פה, האנשים האלה, הדור הרע הזה, מעמידים אותם מול בניכם, אשר לא ידעו היום טוב ורע. ואולי יש גם צורך לשים לב פה ללשון. פסוק למדה אומר, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה. ברור שיש כאן ניגוד, זה דור רע, לא מגיע לראות ארץ טובה. אבל בניכם, למה כן מגיע להם? כי הם לא ידעו היום טוב ורע. מי שהיום לא יודע טוב ורע, אני לא יכול להגיד עליו, שהדור הרע הזה לא ירש את הארץ הטובה. הדור הרע, שיודע להבחין, כי הוא רע, אז הוא לא היה מוגדר כרע, אז הוא על רקע הארץ הטובה, הוא דור רע, אז הוא לא ירד את הארץ הטובה. בניכם, שלא לא ידעו היום טוב ורע, הם לא יבואו שם. זה מובן, ומתוך כל הדור הרע הזה יוצא זולתי רק כלב בן יפונה, הוא יראנה ולא ייתן את הארץ הטובה אשר דרך ברנה ועד השם מילי אחרי השם. עכשיו בתוך כל זה נכנס דיבור הקדוש ברוך הוא ליהושע. השאלה הגדולה והמפורסמת היא מתי, סליחה, דיבור הקדוש ברוך הוא למשה, מתי היה דיבור הקדוש ברוך הוא למשה שנאמר פה בפסוקים? מתי אמר השם למשה גם אתה לא תבוא שם? זוהי השאלה, ואני מניח שאולי אפשר להגיד כאן כבר עסקו בשאלה הזאת, ובכל זאת אני רוצה לחזור ולהבהיר אותה. מתי אמר הקדוש ברוך הוא למשה, גם אתה לא תבוא שם? במסגרת 40 שנות המדבר. מתי אמר זה? למריבה, איזה שנה זה? מספר שנות ה-40. חטא המרגלים מתי היה? מהשנייה. אני לא כל כך מבין איך משה עכשיו שהוא משחזר, מערב שני דברים שהם רחוקים זה מזה. וישמע השם את כל דבריכם ויקצוב הישבה למור, אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, גם בי יתענף השם ילכן למור גם אדם. מתי גם? אחרי 40 שנה. מה השאלה ככה את השני? אתה אומר מה שהשם נשבע עכשיו, ועוד משהו נשבע אחרי 40 שנה? ולא זו בלבד אלא שאתה מכניס את השבועה של 40 שנה אחר כך, בתוך השבועה, ממש בתוך, אתה קוטע את השבועה של השנה השנייה, ומשלב בתוכה השבועה של שנת ה-40. זה דבר תמוע. אבל אפשר ליישב את התמיעות הללו, כך למשל רמב"ן. רמב"ן כותב, רמב"ן כמובן הרגיש בזה, כולם הרגישו בזה, אבל אני קורא את רמב"ן כי הוא גם מנסה להתמודד עם הנקודות הללו. כותב רמב"ן כך: גם בי יתענף השם בגללכם, אמר, או יאמר, הנה חטאתכם אשר עשיתם בעת ההיא, במרגלים, מנעו מכם הארץ הטובה. זה הפסוקים הקודמים. ועוד הוספתם לחטא בפעם אחרת, מתי זה פעם אחרת? בימי מריבה, עד שמנעתם גם אותי מלעבור. אז הוא מודע לזה שפה משה מערב חטא אחר, של תקופה אחרת יותר. ולמה הוא מכניס את זה כאן? אומר רמב"ן, כי רצה להזכיר יחד עונש כל הנמנעים מעבור אל הארץ, כי הכל בגרימת עוונותיהם. כלומר, כיוון שהוא הזכיר שעוונותיהם גרמו שהם לא ייכנסו, הוא החליט לצרף לזה עוד פרט שנגרם כתוצאה מעוונותיהם, דהיינו שעוונותיהם גם גרמו שהוא לא ייכנס, החטא במי מריבה. אבל אם כך היה צריך להגיד, לא רק גם בי יתענף השם, אלא גם אהרון. אז הוא מוסיף עוד טעם, שעכשיו הוא מתאים רק למשה, וכדי שיזכיר כאן עניין יהושע, כי הוא יעבור מפני שמילא אחר השם כחברו, ויזכיר עוד שהנחיל הארץ הדור השני, בעבור שנענש משה ונגזר עליו שלא יעבור. כלומר, כיוון שצריך להזכיר את יהושע מדין כלב, כמו שכלב יזכה להיכנס, כך גם יהושע. אבל מצד שני, יהושע נכנס גם כמנהיג, כיוון שמשה רוצה להזכיר את יהושע, אבל הוא רוצה לצרף לו את התוספת שהוא נכנס כמנהיג, הוא צריך להקדים לזה את הגזרה שמשה עצמו לא ייכנס כמנהיג. כאילו אומר רמב"ן, אין למשה ברירה. הוא חייב לערב את שני החטאים זה בזה, ממש זה בתוך זה. כי הם קשורים זה בזה. איך הם קשורים? קודם כל יש קשר אחד, שבשני המקרים עם ישראל גרם למישהו לא להיכנס לארץ. בחטא הראשון הוא גרם לעצמם, גרמו לעצמם, בחטא השני הם גרמו למשה. חוץ מזה, כיוון שצריך להזכיר את יהושע כבן זוגו של כלב, וכיוון שיהושע הוא המנהיג שייכנס, צריך להקדים לזה את הגזירה על משה שלא ייכנס. אז מה אפשר לעשות? השנייה ב-40 מתערבבות זו בזו. זה פחות או יותר פירוש הרמב"ן. ובכל זאת, השאלה היא, האם אי אפשר היה להפריד ביניהם? האם אי אפשר היה להפריד ביניהם? האם אי אפשר היה קודם כל לגמור? ותפכם אשר אמרתם לעבד יהיה מלחם אשר לא היום טוב הרעים יבואו שמה וכו'. ואחר כך גם בי יתענף השם ילכם למור. האם לא היה עדיף להפריד ביניהם? קשה. זאת אומרת, רמב"ן עונה שכיוון שהוא רצה להזכיר את יהושע, ויהושע תמוד לכלב, אז לא הייתה ברירה. יכול להיות.
אבל לא כתוב שזה על חטא
אחר?
האם זה היה מי מריבה באמת?
כן, אבל יש כמה קשיים נוספים בשיטת רמב"ן. א', משה לא אומר על איזה חטא הוא מדבר. גם בי יתענף השם ילכם. מתי? הוא לא אומר. למה הוא לא אומר? שנית, מה שלא לגמרי ברור זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם אתה לא תבוא שם. אז זה ניסוח קצת מוזר. משה יכול להגיד גם בי יתענף, כי ברגע הזה הוא קושר כמה דברים יחד. אבל כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו בשנת ה-40, הוא יגיד לו, גם בי יתענף, גם אתה לא תבוא שם, גם אתה לרבות מי שגדלת עליו 40 שנה קודם. קודם כל, האם מצאנו לשון כזאת בספר במדבר? בספר במדבר לא מצאנו לשון כזאת. מה הלשון שמצאנו בספר במדבר? יאללה, האמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את הארון. אין גם. עכשיו, זה כמובן לא ממש קושייה, כי מצאנו בכמה פעמים בספר דברים ניסוח שונה מהספרים הקודמים. השאלה היא האם הניסוח הזה יש לו היגיון. קשה למצוא לו היגיון שבשנת ה-40 יגידו למישהו גם על משהו שהיה 40 שנה קודם. זה נשמע קצת מוזר. שנית, בקשר ליהושע, אם באמת יהושע נזכר פה משתי סיבות, גם מצד העובדה שהוא בן זוגו של כלב, וגם מצד העובדה שהוא מחליפו של משה, למה זה לא נזכר בכתוב? בכתוב נאמר, יהושע בן נון העובר לפניך הוא יבוא שמה, תוך הזה כי הוא נחנן עד ישראל. לפי רמב"ן מה צריך להגיד? יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שמה כי מילא אחרי השם, אותו חזק יוכלי את ישראל, משהו כזה, שיהיה לי ברור שיש כאן שני היבטים ביהושע, אבל לא כך כתוב. לא רק זה, אלא שגם הרישה של הפסוק רומזת שיהושע נזכר פה לא מדין בן זוגו של כלב, אלא רק מדין מחליפו של משה. מה אני מתכוון? יהושע בן נון הרומד לפניך. הרומד לפניך רומד שהוא בא במקומך. וזה לא רומד לך שהוא גם עמד עם כלב מול העם. אין פה בכלל התייחסות לעובדה שיהושע נזכר פה מדין כלב. ועל זה היה כל הטיעון של רבן, כיוון שהזכירו את כלב להציע את יהושע, וכיוון שרוצים להוסיף ליהושע את התפקיד של הכניסה לארץ, להקדים לו את הגזירה למשה שהוא לא יכלב. אבל דווקא העניין הזה שיהושע בן זוגו של כלב, דווקא זה לא נזכרת. זה קצת תמוע, יהושע נזכר כאן רק מילים מחליפו של משה. אז פה אתה חוזר את השאלה, למה כל הישיבה הזאת לא הייתה יכולה לבוא בנפרד? א', בכלל למה היא באה? אבל גם אם היא באה, למה שלא תבוא? אחרי שתיגמר, היחידה כוללת. למה הערב דיבור בתוך דיבור? יש פה כמה תמיעות, אני לא אומר שהם בטלות את הפירוש הזה לגמרי, עובדה שאני לא אומר אותו, אבל בכל מקרה, העניין הוא לא חלק לחלוטין. ולכן אני רוצה להציב לפניכם גם את האפשרות האחרת, אלא שבאפשרות האחרת יש כמה וריאציות, ואני אנסה להציג את האפשרויות השונות, שכולם הולכים רק באותו כיוון. נתחיל בפירושו של אברבנאל. אברבנאל, גם בפירושו לדברים וגם בפירושו במדבר, מחדש פירוש גדול, והוא אומר שהוא לא ראה מי שכתב אותו, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע כעת, אבל בכל אופן, אברבנאל פותח בשאלה, מה היה החטא של משה בבן מריבה? שאלה ידועה כידוע לכם, הפסוקים לא מפרשים. יען הימנתם מלגישי ימין לישראל, מה הוא לא הביא? הוא לא לעשות, הוא עשה, אולי הוא פספס קצת, אבל סך הכל, על מה יצא הכסף הגדול? כידוע, המפרשים התחפרו בזה, וכל אחד עושה הסבר אחר. אברבנאל מנסה לסכם את ההסברים כולה. הוא מגיע, נדמה לי, לשמונה הסברים, אם אני זוכר נכון. אני לא בטוח שהוא מצא את כולה, אבל הוא עשה שמונה הסברים. הוא דוחה את כל ההסברים, והוא לא מבין איך ייתכן שעל חטא שהוא לא ברור בכתוב, משה יענש עונש כל כך גדול. אשר על כן אומר אברבנאל חידוש גדול, הוא מציג את זה גם כחידוש גדול, הוא אומר שלפי דעתו, החלת עונשו של משה התחילה במועדים. זאת אומרת, הסיבה הראשונה לעונשו של משה זה השותפות שהייתה לו בחטא המועדים. ומה הייתה השותפות של משה בחטא המועדים? כאן יש לו רעיון מעניין שאנחנו צריכים לבדוק אותו, אבל כך הוא אומר. הוא אומר, מה אנחנו פה מוצאים בפרשת שלח לך? מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? הקדוש ברוך הוא אומר לשלח לך אנשים, נטור אותו לזקנה, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, נטע אותם בשלחו, כל נתונה. זה כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא. מה עושה משה? משלח אותם משה מבא פעם על פי אנשים, אחרי השם, אחרי זה באים כל השמות שלהם, ועד מה אחר כך, ואומר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, ועליתם את הארץ מים, ואת העם היושב עליה, חזק וערפה, אמרתו עם רב, ומה הערים השירו יושב בהן, המוכנים ומסתרים. אומר אברבנאל, לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו להציג להם את השאלות הללו. הקדוש ברוך הוא רק אמר ויתור את הזקנה. מי ניסח את השאלות? משה. בתוך השאלות היו גם השאלות, ומה הארץ? התורה היא מראה, סליחה, מה הערים היישובים יושב בהן על המחנים ומבצרים, ומה העם, החזק והרפא, היו שאלות שעליהן באה תשובת המרגלים, ערים גדולות בצורת השמיים, בני ענקים ראינו שם, ונוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממני. זה גרם לעם לסרב לעלות. זאת אומרת, בעצם מי התחיל את כל העניין הזה? משה. כי השליחות עצמה היה אפשר לצמצם אותה רק לדברים, צריך לומר שהם לא מזיקים, למשל, ומה הארץ השנה היא נמרה, יש לה עצים עין, זה לא דבר מזיק. כמו שאנחנו ראינו שהם באו ואמרו שהארץ זבה חלב ודבשים וזה פריה, הם הביאו פירות. אם הוא היה מצמצם את השליחות, אומר אברבנאל, רק לצד הזה, לא הייתה יוצאת תקלה, תחת ידו. הוא מעצמו הוסיף להם שאלות, הוא כמובן לא ציפה שהתשובות יהיו כאלה שצריך כמותם, הרב לא יוצא לעלות. הוא ודאי חשב שאלה שזו אינפורמציה שחשוב לדעת אותה כדי לדעת איך להתמודד. אבל כך קרה שבעקבות השאלות שלו באו הרגלים הדיווח שלהם, והעם הגיב כפי שהגיב, והעם נהדש כפי שנהדש, ובמילה משה יש לו אחריות מסוימת על הכישלון הזה, אלא שכיוון שזה היה שוגג, העם היה מזיד. משה בכלל לא התכוון לזה. העם פירש לא נכון. משה אמר להם, לא, זה לא פירש לא נכון וכו', אבל בכל זאת היה לו חלק, אז מצד אחד יש לו חלק, מצד שני זה לא מזיד, אז נגזרה עליו גזרה על תנאי, מה שנקרא. מה זה על תנאי? ברגע הראשון שמשה יקשל כישלון הקטן ביותר, אולי אם תרצו, אני לא זוכר מה בעלי רבנו נוסיף את זה, אבל אולי צריך לסייג את זה כישלון שאולי יש לו קשר לסוג החטא הקודם, אני לא בטוח שנוסיף את זה, עד יתקיים ביום פוקדי ופקדתי. ולכן אומר רב אברבנאל, אפילו שבחטא מהם מריבה, הקטיעה של משה הייתה קטיעה קלה, שלא מצדיקה לפי דעתו הענישה כל כך גדולה, היא בסך הכל גלגלה את התנאי שכבר היה לו בחטא המודיעין. כך הוא אומר. ואז הוא מביא לזה 12 ראיות. אני זוכר נכון, הוא מביא לזה 12 ראיות. עכשיו, חלק גדול מהראיות אפשר להתווכח עליהם. מיד, חלק גדול מהראיות אפשר להתווכח עליהם. כך למשל הוא אומר, על פי זה הוא יכול להבין, לא, אולי נוסיף עוד משפט, הוא אומר שאותו עיקרון חל גם על הארון, אז לפי השיטה שלו, אם זו לא סיבה מספקת להעניש את משה, אז גם לא סיבה מספקת להעניש את הארון, בחטא מריבה, זה קל וחומר, אבל הארון כמעט לא עשה כלום שם. אז משה הוא זה שעיקר, גם אם תגיד שהוא עיקר, זה לא מדבר, מה עשה הארון, לא עשה כלום. אז מה אומר על הארון? שגם לא יש על תנאי, איפה? בחטא העגל. וגם הוא בעצם נמשו לו את על תנאי כאן, זה דבר מעניין. אבל הוא מביא כראיה את העובדה, מי מת לפני מי? אהרון מת לפני משה, אומר אם שניהם נעשו על חטא מריבה, שניהם חטאו בשווה, למה משה מת לפני אהרון? למה אהרון מת לפני משה? לא, זו תשובה שלך. הוא אומר שהחטא הראשוני שלו היה קודם, כי חטא הרגל, היה חטא המרגלים. אז נכון שהם חטאו בשווה, אבל בשווה שהם חטאו זה רק להוציא הפועל את התנאי, והתנאי אהרון קדם למשה. עכשיו זה מסוג ההוכחות שכמובן אפשר לדחות, כמו שצוין כאן. אני רק הזכרתי את זה כדי לראות מה סוג הראיות שהוא מביא. או למשל הוא מביא ראיה שבלי זה קשה להבין על מה העונש כל כך גדול על חטא כזה קטן. קושיה שישית, ההוכחה שישית הוא מביא שבכלל אהרון לא היה בעסק, אז מה רוצים ממנו? ועוד כאן יוצא בזה. אבל אחת הראיות שהוא מביא, והוא אומר עליה במפורש שהיא המופת החותך, זו הראיה מכאן. הוא אומר, אתה רואה בספר דברים שמשה במסגרת הסיפור של עונש המרגלים מזכיר גם את עונשו, מה הוא נזכר פתאום? מה שהיה, גם היא תנאה שאני מלחם גם עדיין אותה בו שם, מה שהיה שנת 40 השנה הזאת. אלא משה יודע שבעצם החטא שלו במי מריבה זה רק היה המכה בפטיש, אבל בעצם פה מומשה גזירה שהייתה תלויה ועומדת לחטא המרגלים, אז הוא מרשה לעצמו לומר לעם, בעצם החטא הזה של המרגלים לא גרם רק לכם, אלא גם בית אדם השם ולכן אמור, גם אתה לא תבוא שם, לכן המילה גם היא במקומה, גם אצל משה, גם אצל הקדוש ברוך הוא. כך פחות או יותר בשביל גם הבא. עכשיו, נדמה לי שכאן, כשאנחנו מעיינים בפירוש הזה, צריך להבדיל בין אלמנטים שונים של הפירוש. הנקודה שהאברבנאל קובע, שעל פי הפסוקים אצלנו, יש מקום לשקול את האפשרות שמשה נענש מכוח חטא המרגלים, היא בהחלט נקודה חשובה מאוד. והיא מאוד מושכת. כי הפסוק אומר, גם בי תנת השם לכם, אמרו, גם אתה לא תבוא שם. אבל אם הייתי שואל אתכם, אולי זה קצת קשה לכם לחשוב כך, אבל תנסו. אם אתם הייתם קוראים את הפסוקים הללו בלי לדעת הפסוקים של ספר במדבר, מה היה הרושם שמתקבל מהפסוקים כאן? כאשר אתה קורא, ויקצור וישמע למורים הרעיש באנשים האלה, הדור אמר הזה, תעלת הטובה, גם בי תנת השם לכם, אמרו, גם אתה לא תבוא שם. אז כל אחד קורא מבין, לא רק העם, גם אתה, באותו עניין, באותה סיבה, באותו מעשה. זה הרושם הפשוט. ואם זה הרושם הפשוט, אז בעולם צריך לשקול האם הרושם הפשוט הוא גם לא הרושם הנכון. אומנם בספר במדבר יש סיבה אחרת, אבל כבר נתקלנו בדבר מסוג זה בעצם התיאור של חטא המרגלים. אתם זוכרים שפה זה בקשת העם, שם זה יוזמת השם, אז רש"י הרכיב את זה על זה, אבל הרמב"ן אמר לו שאפשר לראות את זה כשתי יוזמות שונות של לוח המרגלים, כי בכל מקום צריך לפרש לפי מה שמוזכר בו ולא לפי מה שלא מוזכר בו. אז גם פה, אני עוד לא אומר איך אפשר ליישב את במדבר עם דברים, אבל נדמה לי שהגישה שאומרת שהלשונות של ספר דברים כאן מובילות לכיוון שהגזרה על משה היא מכוח חטא המרגלים, זה בהחלט מאוד מפתה, ונדמה לי שהוא גם נכון, כך עולה מהלשון כאן. כן?
יש פסוק במדבר, אחרי שהשם
סולח
ומשה מתחיל לדבר, מוכן לדחות את העונש לעם ישראל, הקב"ה מציע שמשה רבנו יהפוך להיות גדול, לא... הכל בדבר הראשונו ועושה אותך לגבי גדול עצום ממנו. משה רבנו זה שבעקיפין לפחות לפי אמר בני אלה החטיא איתה והוא מקבל את ה... ועושה אותך לגבי גדול כצורם שמשה רבנו לא יישא קצת לאחריות מיידית.
שאלה, אני שאלה פה שאלה, אם זה נכון, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מציע בשלב הראשון להכות את העם ולהשאיר את משה שממנו יצא העם חדש, אם למשה גם היה חלק בעניין. שאלה, אני לא בטוח שלא זאת אני מכריע, כן?
כן, החטא לא היה בתשובה של המרגלים, החטא היה בתגובה של העם. אז משה היה אחראי על התגובה של על התגובות של המרדים, אבל לא של התגובה של העם הייתה.
אבל הוא שואל שאלה כזאת, בגדרה הראשונה הייתה הגדרה שלא רק שמשה לא יהיה קלוש בה, אלא שממנו יצא עם חדש. בגדרה שהתמתקה, משה כן קלוש. וזו היה השאלה מדוע, בשלב הראשון משה לא היה קלוש בגדרה, בשלב השני משה כן היה קלוש. זו היה השאלה, נכון? ניתן להשיג, כן?
זה לא שהמייחת שמשה לא הייתה מתאים להיות המנהיג של העם, אלא אם הוא...
רגע, אבל למה מלכתחילה כשהייתה גזירה להשמיד, משה לא היה כלול בה? אז זו הייתה השאלה, רגע, אתה עונה על השאלה שהיא שאלה כאן?
ברגע שמשמידים את העם, אלא שיש עונש הזה שמתקים ל-40 שנה, אז הוא לא מתאים להיות המנהיג של העם הזה. אלא זה שחשבים שגם
אינני יודע, אבל אולי אפשר להצליח כך. כאשר הגזרה היא גזרת השמדה, אבל למה הקדוש ברוך הוא אומר אני אעשה אותך לגוי גדול? למה? למה לא יקל כולם? ובכל זאת, ישנה סבורה לרבות על קיומו של העם. הקדוש ברוך הוא מחויב לשבועה, אז הוא צריך להשאיר מישהו כדי שהעם ימשיך ממנו. יחסית לכל העם, משה, ככה אני אולי יכול לשאר, לפי פרושה בטחנות לכם, הוא אומר על הפרט ההוא. אבל אם הגזירה היא גזירת השמדה, ומצד אחד צריך מישהו להמשיך את הרעב, אז יחסית לכל הרעב, החלק של משה הוא קטן.
מה
עם כלב? שאלה היא, האם היה ניתן להשאיר סתם אדם? זאת אומרת... שאלה האם אפשר להשאיר סתם אדם להקים... האם כל אדם... ראוי להתחיל את עם ישראל מחדש. זו שאלה, אנחנו כאן נכנסים לכל מיני שאלות שאני לא בטוח שיש לנו את כל הכלים לענות עליהם, אבל התחושה שלי בכל אופן אומרת שלא כל אדם ראוי להקים ממנו עם. והעובדה היא שעד שנמצא אברהם שראוי להקים ממנו עם, בכל אופן זה לקח 10 דורות. אז יכול להיות שמתוך השיקולים הללו, שאם צריך להקים עם חדש, נראה, מי שאפשר להקים עם עם חדש זה משה, אז יחסית לגזירת השמדה הוא יכול להישאר. תראה שהגזירה היא לא גזירת השמדה, אלא החלפה של דור, לא ייצור של מחדש של העם, עד כבר לפי דעת העונה אפשר לומר שמשה יקלול. אבל יכול להיות שהתשובה הזאת היא לא מספיק חדה. בכל אופן, מה שאני אומר זה כך, אם אנחנו מפרשים ש... התחלתי לומר כך, מהפסוקים הללו באמת משמע שעונש משה קשור לחטא המונים. אבל, אם אני בא ושואל מה היה באמת החטא שלו, אז לבוא ולומר שהחטא שלו היה שהוא הוסיף שאלות לרעם, יש בזה קושי מסוים. מדוע? באותו סיבה שאמרתי קודם שאני מעדיף לפרש שמשה נענש בחטא המרגלים, באותה סיבה אני מסתייג מהניסיון לייחס לו את החטא של ניסוח השאלות. מדוע? מה גרם לנו לחשוב, או למה אני חושב שבאמת לקשור את משה לעניין המרגלים זה נכון? כי כך קוראים מהפסוקים. הפסוקים אומרים, גם לי את הדבר השם ירחן למור בתוך ההקשר. אבל דווקא הפסוקים כאן לא מציינים את השאלות הללו ששאל אותה משה, זה דבר מוזר. במקום ששם מנוסחות השאלות בספר במדבר, שם לא נאמר שמשה כלול בעונש. במקום שכתוב שמשה לכאורה, במקום שכתוב לכאורה שמשה כלול בעונש, שם לא מנוסחות השאלות. זה דבר שקשה להבין. קשה להבין, אם ניסוח השאלות הוא הגורם לעונש, קשה מאוד להבין איך התורה תכתוב את ניסוח השאלות במקום אחד, ואת העונש תכתוב במקום ששם היא לא מנסחת השאלות. הלו כבר אמרתי כמה פעמים, אנחנו צריכים למצוא בכל סיפור התאמה פנימית. אי אפשר, לדעתי, לפתור קשיים עצמך מקומות שכתובים במקום אחר, אבל חסרים כאן. למה הם חסרים כאן? צריכה להיות התאמה פנימית. דיברנו על זה, למה משה למשל פה לא מזכיר את יוזמת השם. אז יש פה התאמה פנימית, כי הוא רוצה להגיד לעם שאתם חטאתם במה שיזמתם. אז יש הסבר למה שהוא מזכיר ולמה שהוא לא מזכיר, הכל. מה שהוא מזכיר כאן נקשר להמשך. אם משה מזכיר גם מי ידע שם יחד לבוא גם אתה לא תבוא שם. אז אני רוצה להבין מה גרם לך. איך ייתכן שהסיבה לא תהיה כתובה פה אלא שם, ודווקא שם לא כתוב שמשה כלול בי? זוהי נקודה שמפריעה לי, ואם אני עוד רגע מחפש את הסיבה להכללתו של משה בגזרה, אני רוצה להישען לא על הנתונים שכתובים בספר במדבר, אלא על הנתונים שכתובים בספר במדבר. נקודה שנייה שאני מבקש להעיר היא שהקושיה של אברבנאל, איך ייתכן שעל החטא כל כך קל, ומזה אגב הוא פותח את הדיון שלו בספר במדבר, איך ייתכן שעל החטא כל כך קל של מי מריבה, משה יענש בעונש כל כך חמור, וזה גרם לו לחפש את החטא שלו במרגלים, נדמה לי שהשאלה גם כן ניתן להסתייג ממנה, ואני בהחלט מסתייג ממנה, מדוע? כי מבלי להיכנס לתורך התשובה, אבל אני אומר דבר פשוט, הפסוקים אומרים בספר במדבר, יא לא אמנתן בי להגישני אלי בני ישראל, לכן אתה... אז הפסוק אומר שזה בגלל מה שקרה כאן. איך אני רשאי להגיד שזה לא מספיק, ואני בא להוסיף על זה משהו אחרי שהכתוב לא אומרת. כלומר, אם אתה הולך לקבוע את הכתוב, אתה צריך ללכת לקבוע את הכתוב לטוב ולרע, זאת אומרת, בין אם זה מתאים לך, בין אם זה לא מתאים לך. אלא מה? שגישת אברבנאל היא שונה. הוא יוצא מנקודת הנחה שמותר לערב מקומות אלו עם אלו, ולכן הוא הלך בדרך שהוא הלך. אבל אם אני מאמץ את שיטתו רק בגלל הלשון בספר דברים, אז אני לא יכול מצד אחד לאמץ את הלשון כאן, ובגללה לדחוק את הלשון במקום אחר. כמו שפה אתה מאמץ את הלשון, שזה בלחת המרגלים, כי כתוב, גם בי דבר השם בגללכם, אז גם שם, לצורך במדבר, אתה צריך לקבל את הלשון, יאה, לא הבנתם. אז שני דברים שעומדים בניגוד, צריך ליישב את הניגוד, אבל לא אסמך הדוחק בלשון. כלומר, השאלה היא האם אתה מוכן לקבל דחקים בלשון או לא. אם לא, אז אל תקבל דחקים לא פה ולא שם. פרש כל מקום לפי עניינו, וננסה ללכת בדרך העקרונית שרמב"ן קבע, זאת אומרת, להסיר כל מקום את ההרמוניה הקרובית שלו, ואז נדבר על היחד לשני המקומות. אז בספר במדבר כתוב, יאה, לא הבנתם לי להקדישני. זאת אומרת הענישה שם באה בעקבות המעשה שעשה משה. פה כתוב, גם בי דבר השם בגללכם, בעניין חטא המרגלים. אז משמע שפה זה בעניין חטא המרגלים. השאלה היא מדוע. אני מחפש את הסיבות כאן. אני קורא את כל פעם את הסיפור, ואני שואל את עצמי, איפה פה החטא של משה? האם אני יכול למצוא בכל סיפור המרגלים, כפי שהוא מסופר בדברים בלבד, אני מדגיש שבדברים בלבד, האם אני יכול למצוא פרט שמטיל על משה אשמה? יכול הייתי לבוא ולומר, אולי עצם העובדה שהוא הסכים לשלחות המרגלים היא זאת שמטילה עליו אשמה. יש שיטה כזאת שאומרת שעצם העובדה שמשה הסכים זה כבר לא בסדר. אבל אני מסופק בזה מפני שמשה מציג פה את כל סיפור המרגלים כאשמת העם. אז זה קצת מוזר שהוא יציג את זה כאשמת העם בלבד, ואחרי זה להגיד גם בי דרף השם. אם אתה מודע לזה שהשם מתענף בך, זאת אומרת גם אשמתך, תנסח את זה לראש כאשמה שלך גם כן. איך אתה מנצח את הכל כאשמה של העם, ואתה עומד מצד אחד ומפיל את הכל על העם, כאשר אתה אחרי זה אומר גם בי את הדף השם. אבל שזה לא הייתה בעיניי הדבר, הוא מוכיח את עצמו. אבל הוא יודע פה בכיוון החיובי, והייתה בעיניי הדבר. זאת אומרת, הוא אומר, הדבר הרי היה טוב בעיניי. ומי אמר שזה רע? זאת אומרת, והייתה בעיניי הדבר, כי זה באמת דבר טוב. אם והייתה בעיניי הדבר זה טעות, אז למה כשהוא מוכיח את העם אחרי זה, הוא לא מאשים גם את עצמו על זה. זה מה שאני שואל, למה משה בכל התוכחה לא אומר, רגע, מה, גם אני לא הייתי בסדר. זה שהיה טוב בעיניי זה גם לא טוב. הוא לא אומר את זה. אני לא רואה פה בכל הנאום של משה איזושהי הסתייגות מההתנהגות שלו. אני אומר שוב, יש מי שאומר שכן. אני שמעתי גם פרושים שאומרים שהשם משה כלול בעניין הזה מפני שהוא לא נהג נכון שהוא הסכים לבקשת העם. אבל אני לא מוצא פה פשוט בפסוקים איזושהי ביקורת עצמית. אני אשאל את זה בכל זאת, אז איך אפשר? פשוט לחזור לקרוא את הפסוקים. גם בי תענף השם בגללכם. מה פירוש גם בי תענף השם בגללכם? אם אני קורא את זה באופן פשוט, אני אומר, משה אומר מפורש, ביג ענף השם, גם ביג ענף השם, בגללכם. מה זה בגללכם? בגלל החטא שלכם, השם מתענף בי. זה מה שכתוב. אגב, זה לא כתוב, רק כאן זה כתוב בעוד שני מקומות בסוף הדברים. הייחוס של אי כניסת משה לארץ לחטא העם לא נזכר רק כאן, אלא נזכר בעוד שני מקומות בספר דברים. בפרק ג' פסוק כ"ו, ויתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויתעבר זה כנגד העבר ענה, ויתעבר השם בי למענכם, זאת אומרת הוא קושר את זה לעניין העם, וגם בפרק ד' פסוק כ"א, והשם יתענף בי על דבריכם, וישבע לבלתי עוברי את הירדן. אגב, והשם יתענף בי על דבריכם, קצת מזכיר את הפסוק אצלנו, וישמע השם פסוק למד ד' אצלנו את כל דבריכם. מה זה כל דבריכם? זה ה... הדברים של העם בעקבות חטא המרגלים. וגם כאן, והשם התענף בי, בדלת כף א', על דבריכם. שלושה מקומות. עכשיו, אין לנו אלא מה שכתוב, זה מה שכתוב, בגללכם, על דבריכם, למענכם. זאת אומרת, משה לא חטא. אז איך אפשר להבין את זה? איך אפשר להבין? אבל כך משה אומר, אין לנו אלא מה שכתוב. איך אפשר להבין את הדבר הזה, שהשם קורא על משה, או מתענף במשה יותר נכון, לא כתוב שהוא קורא, אולי כדאי להדגיש את זה. אצל עם ישראל כתוב, שהשם שומע את כל דבריכם, ויקצוף, וישבע לאמור. אצל משה כתוב, גם בי התענף השם. לא כתוב שהוא קצף עליי, אלא התענף בי. זה כנראה לא אותו דבר. אבל בכל זאת איך אפשר להבין את זה? אני הייתי אומר כך, כן? זה ניסוח מסוים, אני הייתי משתמש בניסוח כללי יותר, ואולי גם נקרא את הלשון שהעתקתי פה ממדרש רבה. הייתי אומר כך, אולי קודם כל נקרא את הלשון של המדרש, אחרי זה אני אתן איזה ניסוח שלי, אם כי אין לי מה להוסיף למעשה על המדרש. המדרש, מדרש רבה במדבר רבה, פרשה י' ת' עוד ו' במהדורות הדפוס, שזה בעצם על חטא במריבה, יש מדרש מעניין כדלהלן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, באיזו פנים את מבקש להיכנס לארץ? במדבר הבא, פרשה יוטט, עוד פעם. באיזו פנים את מבקש להיכנס לארץ? משל לרועה שיצא לראות צונו של מלך ונשבט הצון. ביקש הרועה להיכנס לפסטרין של מלך, בלי הצון. אמר לו המלך, אם את נכנס עכשיו, מה יאמרו הבריות? שאת השבט האצון? אף כאן אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, שבחך הוא שהוצאת 60 ריבו וכברתם במדבר ואת מכניס דור אחר? עכשיו יאמרו, אין לדור המדבר חלק לעולם הבא, אלא תהה בצידן ותבוא עמהם, שנאמר, ויתר השען, צדקת השם עשה ושתר ישראל. הציום הוא סיום דרשני מובהק, שהוא יישאר איתם כדי שיכניס אותם אחר כך, טוב זה. אבל עצם הרעיון מהו? שגורלו של משה עוד רגע קשור בגורל העם, שאותו הוא הנהיג במשך התקופה, הוא הוציא אותה ממצרים, הביא אותה, גורלו קשור בגורלן, אם תרצו תקראו לזה ניסוח פשוט אחריות של מנהיג. אני לא יודע אם לקרוא לזה, הוא לא חינך, הוא כן חינך, זה ניסוח כבר יותר מפורט. נשאר בניסוח הכללי, המנהיג והדור קשורים זה בזה. הדור לא נכנס, כל הכוח של המנהיג לא בא אלא מכוח הדור שאותו הוא מנהיג. ואם הדור לא נכנס, זה מוזר יהיה שהמנהיג פתאום יעבור. המנהיג קשור עם הדור, זוהי איזושהי הנחה שאנחנו היום קוראים לה אחריות מיניסטריאלית. איך אומרים בעברית? אני לא יודע. אחריות מנהיגותית, אתה יודע, מנהלית, זה נראה מנהלית, זה קצת פחות חריף. בכל אופן, לפי זה הלשון היא ברורה מאוד. גם בי התענף השם בגללכם לאמור, בגללכם כפשוטו, בגלל החיים שלכם, אני אין לי עסק בחיים, שום דבר. הקשר שלי הוא רק שאני המנהיג שלכם, ואני לא אמור. עכשיו שימו לב ללשון. מה נאמר על העם? הדור הזה לא יבוא, מי יבוא במקומה? אם יריש באנשים האלה, מי יבוא? ובניכם, שלא ידעו היום טוב ורע, הם יבואו. לא אתם, אלא מי שהוא תחתיכם. מי שהוא הדור שמתחתיכם. מה נאמר על משה? אתה לא תבוא שם, יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם. כשם שאת העם מחליף הדור שמתחתם, קח את המנהיג, מחליף זה שמתחתם. עכשיו אם אני שואל, יהושע למה נכנס לארץ? אנחנו הרי יודעים בספר במדבר שהוא נכנס לארץ מכוח העובדה שהוא עמד מול המרגלים כולם יחד עם קנה, נכון. אבל אם אני שואל איך משה מתאר את הדברים בספר דברים, לא כך. הוא לא אומר באף מילה שיהושע הוא בן זוגו של קנה. הניסוח של יהושע מהו? יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שם. יהושע הוא מחליפו של משה. ואם תשאל, אז למה הוא לא כלול בגזירת, אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה? שאלה, למה הוא לא כלול? לכאורה, אתה יכול להגיד, הוא בא במקום משה, אבל למה, אם הוא כלול בדור, איך הוא יכול לעבוד במקום משה? התשובה היא פשוטה. למה משה צריך להגיד גם בי את ענף השם בגללכם? למה גזירת הדור הרע הזה לא כללה מלכתחילה את משה, אלא אם כן הוא אמר את זה במפורש? הלא לכאורה, אתה יכול לשאול, אם יריש באנשים האלה, הדור הרע הזה, משה הוא בדור הזה, לא? אבל כתוב, זולתי כלב, אין מישהו אחר. אז הדור הזה זולתי כלב. אחרי זה נוסיף גם מי את ענף השם. למה הוא לא כלול במשפט הקודם? אבל הוא אמרו, הכל הדור חוץ מכלב. מה, משה הוא לא הדור, אז מה הוא? הוא המנהיג, נכון מאוד. זאת אומרת, יש דור ויש מנהיג. אז המנהיג לא כלול בדור, הוא עומד בצד. אז אני אומר אותו דבר, כמו שיש דור ויש מנהיג, אז המנהיג יש מישהו שעומד לפניו והוא בצד שלו. מלכתחילה יהושע ומשה הם בצד אחד מול העם שהוא בצד אחר. למה? הוא המנהיג. והמשרת יחד עם המנהיג. תקחו למשל את מה שהיה בחטא העגל. איפה היה יהושע?
משה.
יהושע מחכה למשה ירד. אז אומנם נכון שבמקרה הזה אחרי שזה לא כך, כי הוא היה נשלח עם הרגלים, אבל אני כבר אמרתי שכאן מתואם מדברים מזווית אחרת, איך שבאמת הזווית שלא תלכו, יהושע לא בעסק. אם תלכו מהזווית שיהושע הוא כלול במשלחת שהלכה בתור נשיא, בתור המשלחת שהלכה בתור נשיא, הוא עמד מולה. אם תלכו על הצד של דור לעומת מנהיגים, אז משה יהושע הוא בצד של משה, הוא המשרת שלו. אז כמו שבדור הזה, לא הדור הזה ייכנס, אלא הדור שבא במקומו, גם המנהיג הזה לא ייכנס אל המנהיג שבא במקומו, ואז נוצרת פה התאמה מלאה בין הדור ומנהיגו. הדור הזה לא ייכנס ומנהיגו לא ייכנס, הדור הבא ייכנס ויהושע עומד לפני משה, הוא ייכנס. על פי הניסוח הזה אני אומר שמשה לא נכנס לארץ בגלל חטא הרגלים, גם מבלי שהייתה לו אחריות אישית ספציפית לפרט זה או אחר וחר. לא תאריך את זה. בעצם העובדה שהוא מנהיג הרב, הגזרה שחלה על הרב, כוללת אותו בתוכה. כן. זה תלוי אם הגזרה היא על דור מול דור, לבין אם הגזרה היא השמדה כוללת, שמוכרחים להתחשב, כבר אמרתי קודם, בהצלחה להרוג. אם הגזרה היא על דור אחד מול דור שני, אז משה שייך לדור הראשון, יהושע שייך לדור השני. אם הגזרה היא הדור הזה לא ייכנס, הדור הבא ייכנס, הדור הזה כולל את המנהיג שלו, והדור הבא יש לו את המנהיג שלו. אם הגזרה היא השמדה כוללת של העם, בלי הבדל דורות, ומישהו צריך להישאר מהעם כדי להקים ממנו אומה חדשה, אדם המתאים, כנראה, אני יודע, מתוך כל השיקולים בחשבונו של מקום, זה משה להקים לנו את האומה הישראלית מחדש. אבל אם אני מדבר על הבדלת דורות, אגב, תשים לב באמת, שכדי שהרעיון הזה יהיה חד, משה כאן לא מזכיר בכלל את הגזירה הראשונית. הגזירה הראשונית לא נזכרת בספר דברים. כלומר, משה מזכיר רק את אותם אלמנטים שיוצרים את השלמות של התמונה שאני מתאר כעת. אבל ברור שצריך ליישב את זה גם עם התמונה של צלם ולבר, לכן ניסחתי את הניסוח שניסחתי קודם. אבל עובדה היא שפה הגזירה הכללית של ההשמדה ויציאת משה מן הכלל לא נזכרה כאן, כדי לחדד את הרעיון שכאשר יש גזירה על הדור, המנהיג של הדור הולך יחד איתו, ועם הדור הבא יבוא מנהיג חדש. כן. עכשיו השאלה היא כמובן, אז איך היחס בין זה לבין הפרשה בלביבה, אז כבר אנחנו מעבר לזמן, אני שומר את זה לזה, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא נפתר, עדיין זה לא נפתר, זה דבר שדורש הסבר, אנחנו נעשה להתחיל את זה בפעם הבאה.